כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
גימל מציגה פוקוס. גימל
ערב טוב, מה שלומכם? מקווה שעוברת עליכם שבת רגועה, נעימה. אנחנו איתכם כאן ברשת ג' בסדרת תוכניות חדשה של פוקוס. בשלוש התוכניות הקרובות נחזור 30 שנה אחורה כדי לחקור את האלבומים הישראלים הבולטים של 1987. אולי חלק מכם מזהים, מזהות. אנחנו פותחים את סדרת התוכניות הזאת עם האלבום המופלא הראשון של ריק יגאל. נראה לי שאפשר להגיד בנשימה אחת, אלבום הבכורה של הצמד המופלא ריק יגאל ומתי כספי. ריק יגאל ומתי כספי שהכירו בצבא כבר בסוף ה-60's. השנה 1968, ריק יגאל מצטרפת ללהקת חיל הים. בין השמות הבולטים בהרכב באותה שנה גם שלמה ארצי, דובה לגליקמן ורבקה זוהר. בשיחה שהייתה לי עם ריקי לפני התוכנית היא נזכרת.
אני הכרתי את מתי כספי כשהייתי בלהקה. בעצם הכרנו יחד כששתי הלהקות שלנו נפגשו. אני בחיל הים והוא עם פיקוד דרום, נדמה לי. אני באתי את רצוני בפניו נונסטופ. אבל הוא בדיוק התחיל את הקריירה שלו. וזה לקח ממני סבלנות גדולה מאוד, אבל רצון עיקש וברור לעשות את זה איתו. ביקשתי ממנו לעשות את כל הקולות שהוא זקוק להן להקלטות שלו או של אחרים, ו-15 שנה חיכיתי בעצם. חיכיתי ובינתיים חברת התקליטים פנתה אליי וביקשה ממני לעשות דיסק עם זמר אחר מפורסם שלא אציין את שמו. המלאך שלי הוא המלאך שלי הוא המלאך שלי. כל פעם שהעליתי את שמו של מתי כרצוני הברור, הם התנגדו לזה חרוצות. אבל מתי ואני היינו בטוחים שזה יום אחד יקרה.
במרוצת השנים המאוד אינטנסיביות שחולפות תוך כדי שהיא מחכה למתי, ריקי משתתפת בהמון המון הפקות, מפסטיבל כינור דוד למחזמר אל תקרא לי שחור, אופרת הרוק בני בום, פסטיבלים, פסטיגלים, פתיחים של סדרות טלוויזיה, ביניהם הצריף של תמרי, אפילו עוד להיט, קדם אירוויזיון, וכמובן, פסקול הסרט דיזינגוף 99, האלמותי.
Yeah.
וכמובן שעם רזומה כל כך עשיר, ריקי מחוזרת על ידי חברות התקליטים שמפצירות בה שתוציא כבר אלבום ראשון, אבל היא כאמור מסרבת בתוקף ותעשה כל מה שצריך עד שמתי יגיע, כולל פרסומות.
משהו גדול קרה לטרופית השומרה, יש היום טרופית גדולה שתו אותה בהנאה, טרופית גדולה
גדולה
גדולה יותר מפיל מסוס או מן המר, טרופית גדולה
גדולה
עוד שובב שהקורץ מאים אליו, טרופית גדולה.
אני חייב להודות שמעולם לא נתקלתי בטרופית גדולה, אבל בואו לא נסתה מהנושא. בינתיים באותן שנים, מתי כספי נותן עבודה, מספיק להוציא לו פחות משבעה אלבומי סולו, הופך לאחד המוסיקאים הבכירים בארץ, כותב, מפיק, מאבד פחות או יותר לכל מי שבתעשיית המוזיקה בארץ, חוץ מלריקי.
שאלוהים אמר בפעם הראשונה, יהי אור, שלא יהיה לו חשוב, הוא לא חשב באותו רגע על השמיים, אבל העצים כבר החלו מתמלאים במים, וציפורים קיבלו אוויר פגור. אז נשבה הרוח הראשונה אל מלבנו, והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו וחשב כתוב טוב. לא חשב באותו רגע על בני האדם, בני אדם לרוב.
מתי כספי הצליח כל כך שהוא אפילו לא חושב שכח אותי באיזשהו מקום. הוא רץ עם ההצלחה שלו קדימה, ועד עד השלב שבו המפיק שלו הציע לו להקליט את השירים החדשים שהוא כתב לאלבום שלו בשביל עצמו, לבחור זמר אחר. גידיגוב היה אופציה והוא גם חיפש אחרים, אבל שום דבר לא ממש הדליק אותו, עד שמישהו במקרה הבסיסט שלו קובי כהן שאל אותו, נו מה קורה ולמה לא זמרת, למה רק זמר?
האלוהים הטוב אבל הם כבר היו לרוב, אלוהים הטוב.
והוא שאל מי למשל, וקובי כהן אמר באופן טבעי לגמרי, למה לא ריקי גל? אני חושבת שכמה שניות אחרי זה אני כבר קיבלתי טלפון, וככה התחילה העבודה על הדיסק הראשון שלי.
השמש אשר שוקעת לשבת שם רגע שני בני אדם ולת מטפס למעלה צעד 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 אחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת כדאי להרחיק מערב מכאן מספיק להגיע עד קצה החול מקום שם המלח מחליד את דירות הזמן מקל לעקוב אותיות ואותות בלבן לחצות שבילי חצץ לסלסל תמרת השען צעירה ולשוב למפתן המוכר והחם מן השמש אשר שוקעת לשבת שם רגע שני בני אדם ותפס למעלה צעד 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 אחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת
עשרה דקות אחרי שבע, אתם על ג' סדרה חדשה, כאן בפוקוס 30 שנות לאלבומים ישראלים גדולים וחשובים שיצאו בשנת 87 לפני 30 שנה ראשון בסדרה הוא אלבום הבכורה של ריקי גל אם אנחנו מדברים על 87 זה אומר שהייתי אז בן 10 אני זוכר את עצמי חוזר הביתה מהמשביר לצרכן ברעננה אחרי שקניתי בדמי הכיס שלי את התקליט החדש הזה של ריקי גל. אני מגיע הביתה כולי זעתות מהמשביר עם התקליט ביד. מוציא אותו מהטיפה, מניח אותו על הפטיפון, מוריד עליו בעדינות את המחט, ואז מתחיל שיר שתכף נשמע, שמעורר בתגובה כל כך חזקה לכל פטיפון, אורכו וברור לי שלא משנה בין כמה הייתי כשהייתי שומע את השיר הזה לראשונה לא משנה מתי השיר הזה היה יוצא השיר הזה שתכף נשמע גם אם הוא היה יוצא בשנות ה-90 או לפני עשור או בעוד עשור או בעוד 50 שנה ברור לי שהשיר הזה היה מעורר בי את אותה תגובה בדיוק אותה תגובה שהוא מרר בכל נפש אנושית ששומעת אותו. פיצוץ של אנדרנלין, דופק מואץ, ובעיקר השתאות. שלושים שנה לאלבום הבכורה של ריקי גל, כאן בגימל. נערת רוק.
אם להקת הרוק ברחוב ליד הפארק חורף עוד מעט
שהיא קמה לה פתאום ויושבת פתאום על אבן חדה מחוץ למעגל לפעמים עם מי שנשאר איתה לבד במקרה תקליט ולא אכפת להם כמעט משום דבר
כמעט 6 דקות של רוק בלוזי בועט שנוחת על ישראל הקטנה משום מקום. הטקסט הזה שנכתב מנקודת המבט הגברית של יצחק לאור שכתב את השיר זוכה לאחד הטייקים בעיניי הכי ייחודיים ברוק הישראלי. ריקי גל בשירה שלה כאילו מחבקת ומזדהה עם הנערה הזאת. בוא נשמע אותה מספרת איך השיר נולד.
קבענו לנו להיפגש מדי יום כדי לחפש חומרים חדשים. ואז החלטנו שאנחנו ניפגש בחנות ספרים, שם יש הרבה ספרי שירה, ויש בו גם בית קפה. וזה היה ממש מול קולנוע תל אביב, רחוב פינסקר. וליד כל שולחן היה סל עם ירחונים. אני זוכרת מתי שלף את אחד הירחונים, ופשוט פותח את העיתון לשניים וזהו. אני לא ידעתי מה הוא קורא, אבל הוא העביר אליי את העיתון וביקש ממני לקרוא. וכשאני קראתי את זה, אני פשוט, אני יכולה להגיד לך היום בתיעבד, שכאילו מישהו הדיח לי מראה מול הפרצוף. ואמר לי, זה את. ואמרתי לעצמי, זו אני. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, מתי? אתמול, לפני שבוע, זה כבר היה צריך להיות אצלי, זה כבר היה צריך להיות מולחן. הוא אמר לי, אוקיי, בסדר. לקח את, את, את העיתון איתו, ומלש אפילו קרא את זה מהערכון, את השיר. וזהו, ואחרי שבוע ימים נתן לי קלטת ביד, ואמר לי, תלמדי את זה.
או לפעמים ממי שנשאר איתה לבד במקרה.
הגענו להקלטה וקטי את עצמי החוצה, פשוט הוא כל כך אהב את זה. הוא מסתכל עליי ואומר לי בשקט וכמעט בלחישה, ריקי, הזמן יספר לך איזו זמרת את. תקלתי אליו ואמרתי לו, אז אני אחכה, ואני לא אשכח בחיים.
גם אנחנו, איזה סיפור מקסים. 30 שנה לנערת הרוק ולאלבום הראשון של ריקי גל, כאן בסדרת הספיישלים החדשה בגימל. ממשיכים.
דברים שהשפיעו על מתי מאוד. הוא בעיקר מושפע מסטיבי וונדר, ואחר כך מכל מיני אחרים, אבל סטיבי וונדר זה העיקר, ואצלו אתה תמצא את כל, כמעט את כל מה שיש אצל מתי, בתוך הלחנים ובקצבים. הרבה סטיבי וונדר, והדיסק המרכזי שהיה באותה תקופה להיט גדול שזה של טינה טרנר עם פרייבט דנסר. והתקליט שהתנגן אצל מתי בבית באותה תקופה, ובהשפעתו הוא כתב את מה שפונקי, ואני כל כך אוהבת את האתגרים האלה, כי לא האמנתי שאני יכולה לעשות פונקי או רוק אנד רול או את הדברים האלה.
איזה יופי. סטיבי וונדר פוגש את טינה טרנר, פוגשים את מתי כספי וריקי גל. פה ושם, מילים של תלמה אלגון, לחן כמובן של מתי כספי. 30 שנה לאלבום הראשון של ריקי כאן בגימל. כמה אנרגיה הייתה שם. כמה מוסיקליות. בואו לא נשכח גם את הלוק. בגד גוף וטייט שחורים. נשברים מלמטה עם סניקרס צהובות, אני לא אשכח את זה. ולמעלה השיער המטולטל, הקצר, המחוצפן, החוצפני הזה של ריקי. בהופעות גם משקפי שמש ומעיל אור שירדו מריקי בזה אחר זה, תוך כדי המופע. זאת הייתה נשיות מתפרצת מסוג אחר לגמרי. לעומת השיער הנפוח, הארוך, הסמלה המשתפכת של רוב הזמרות הישראליות במיינסטרים של אותה תקופה, ריקי פשוט הביאה משהו אחר לגמרי. בואו נשמע אותה נזכרת.
נשיות הייתה בשבילי עניין חשוב, אולי כדי להוכיח לעצמי משהו. ולא היה לנו הרבה כסף. גם תחשוב על הדיסק הראשון שלימדתי, שהחברה לא כל כך מינה בשילוב הזה, נתנו לנו תקציבים מאוד קטנים, ככה שכשעשינו, ניגשנו כבר לקליפים, אני התלבשתי כמו שאני חושבת נכון לעשות. הסמלה הייתה, קניתי אותה בלונדון, ואת הנעליים קניתי פה, ואמרתי לצלם, תשמע, תעשה איזה קלוזאפ על הנעליים, ותעשה קלוזאפ על זה, ותעשה ככה, כדי שיהיה לנו ממה להשתמש בקליפ. זה לא משעשע, אבל זה באמת הכל עבודה לגמרי אינטואיטיבית, אימפרוביזציה של הרגע, של איך הרגשתי שצריך לעשות את זה.
ריקי גל למילים של נתן זך. הנה פתחתי חלון 37 אחרי 7. אתם על ג' פוקוס ספשייל האלבומים הגדולים של 1987 כאן בארץ. אנחנו עם אלבום הבכורה של ריקי גל, לחן של מתי כספי, שלא רק הלחין את כל שירי האלבום, הוא גם מתופף פה בכל שירי האלבום. הוא הגשים חלום של להיות מתופף. אם כבר, בואו נציג רגע את שאר חברי הלהקה, גם כוכבים של התקופה וגם באמת שותפים לעיצוב של הסאונד הכל כך יפה של האלבום הזה. רמי לוין מנגן בקלידים יחד עם מתי. קובי כהן שהכיר, שעשה את השידוך הזה בעצם בין ריקי למתי, מנגן פה בס. על הגיטרות ארז נץ. ועוד בגיטרה, אחד חיים רומנו, האחד והיחיד, שנותן כאן בשיר שתכף נשמע את אחד מסולואי הגיטרה האומנם קצרים יותר, אבל בעיניי היפים יותר שהוקלטו כאן בארץ באייטיז.
היה לנו את האלבום כבר מוכן, כולו היה מוקלט, לבד משיר אחד שלא מצאנו לו, טקסט. ובאולפן שהיינו בו בהמון, היו תמיד עוד אולפנים, ואיתנו באופן קבוע במשך כמה ימים היו יהודה פוליקר ויעקב גלעד, שכתב את ילד אסור ילד מותר. אבל כשמתי פנה אליו הוא לא רצה. בדיוק כשסיימתי את ההקלטה של נערת הרוק, הוא שאל אותו, תגיד לי יעקב, יש לך אולי 5 דקות ו-60 שניות בשבילי? ויעקב אמר לו, כן? הוא אמר לו, אוקיי, בבקשה, בוא תיכנס לאולפן. הוא הכניס אותו לאולפן, ואני הייתי שם בפנים, פתאום הוא נכנס. התיישב, אמר לו, מתי, שב פה על הקונסולה. הוא הקשיב לשיר, לאט לאט הוא הוריד את הראש, ושם את המתח שלו על הידיים שלו, על המסגרת של הקונסולה, והקשיב את 5 ומשהו דקות, והייתה דממה מוחלטת. עוברות כמה שניות של שתיקה, והוא מרים את הראש וצורח צרחה, אבל פתנית חזקה, הוא צורח החול מניוק של שירה. והוא קם, לקח את הקלטת, מתי נתן לו את הקלטת ביד, הלך הביתה, ואותו לילה הוא כתב את לילד אסור ילד מותר. למחרת הוא הביא לנו את השיר.
ילד בא אל העולם, אבא קם ונעלם, אמא פה ואמא שם. הוא ניסה להתאבד, מה כבר יש לו לפחד, כאן ברחוב הכי בודד. מתמוטטות בין חומות מתמוטטות הוא חובש את השריטות ואחשתן רוח ים בר נטוש ומיותם כאן בחוץ הביתך
יעקב גלעד, כעבור כמה זמן הוא הסביר לי שהמשמעות של ילד אסור, ילד מותר, זה הילדים הצעירים שמסתובבים על חוף הים ומזמינים לגברים. כך הם נקראים, ילד אסור, ילד מותר. ליעקב זה אותם ילדים משוטטים לזנות לגברים. אני קיבלתי מאות מכתבים, מאות ואולי אלפי מכתבים מאנשים מאוד נרגשים שכל אחד הבין דבר אחר מהשיר הזה. אבות ובנים וגברים ונשים ובנות שנעזבו ומכל הסוגים שטוענים שהשיר הזה נכתב עליהם. אבל פה גיליתי את כוחו של שיר פשוט. כשיר חודר ליבם והופך להיות מין רזומה של תיעוד של חיים של אנשים, הוא עשה את זה. הוא עשה את זה בגדול.
ילד אסור, ילד מותר, מה נשכח? ילד שבוע.
שש אחרי שבע אתם על ג' ספשייל 30 שנה לאלבום הבכורה של ריק יגאל עד סוף השעה ליל שרב. אנחנו קצת מטפסים על השיר היפה הזה כדי שנספיק עוד קצת, עוד קצת ריקי. 30 שנה לאלבום הראשון כאן בגימל. בדיוק כמו הלוק של ריקי ששילב רוך בתוך חספוס, נשיות כזאת מלטפת בתוך אש מתפרצת, כך גם באלבום, לצד כל הרוק והבלוז והפאנק, מסתתרים שלושה שירים רכים יותר. זה שאנחנו שומעים ברקע, ליל שרב, השני הוא חלומות ארוכים שאולי נספיק גם לטעום ממנו, והשיר שסוגר את האלבום. יחסית לאלבומי הסולו של מתי כספי, שרבועים בטקסטים של אהוד מנור, לאלבום הזה של ריקי נכנס בסוף רק שיר אחד של אהוד. זה הסיפור.
פתאום ככה, out of the blue, מתי אומר לי, תשמעי, ריקי, אני כתבתי לך שיר על גיישה. אמרתי לו, מה את עשך? הוא אמר, כן, כן. ככה אני רואה אותך. אבל אין לזה טקסט. אז בואי נתחיל לחפש טקסט. אני אמרתי למתי, תשמע, אני חושבת באמת היחיד שיכול להבין את הלחן הזה זה אהוד. וכך מתי נסע עם קלטת של הלחן לכל ישראל, קרא לאהוד לצאת החוצה, הגיש לו את הקלטת ונפרד ממנו ולא אמר לו למה ומי ומו. אהוד מצלצל כעבור יום או יומיים, הוא אומר למתי, מתי תשמע, אני כתבתי שיר אבל אני לא חושב שזה בשבילך. אני חושב שזה יותר מתאים לריקי, כי מדובר על גיישה. ואני, אני זוכרת שהיינו בהלם, היינו שוב בהלם, בפעם המי יודע כמה, כי כל פעם, כך קרה גם עם השיר אימא, כך קרה גם עם שירים אחרים עם אהוד. הוא קיבל את הלחנים, הוא לא ידע על מה מדובר ולמי זה הולך. אז זה הבסיס של טוקיו גדולה.
שם איש כבר עד שתלך, עד שתלך מכאן, שכח את עצמך, לא אקח ממך את השמש בבוקר. טוקיו גדולה לא נגמרת, מי יכול כבר להבדיל, זה דבר רגיל, יש לך כפיל טוב.
גדולה, מצידי אפשר שזה as is יימשך עד אינסוף. אני מדמיין את זה בתור מין המוזיקת רקע של החיים או של הכבישים, ואין תונות דרכים. אתם על גימל, 30 שנה לאלבום הבכורה המופלא של מתי כספי וריקי גל. ריקי גל גם דיברה איתנו וסיפר לנו קצת סיפורים בשעה הזאת, ויש לנו זמן אפילו לטעימה מחלומות ארוכים שהבטחנו. רק לפני זה נגיד לכם שריקי תציין 30 שנה לאלבום הנפלא הזה בשתי הופעות חגיגיות. הראשונה בחמישי הקרוב במוזיאון תל אביב, בתארח את מתי כספי בכבודו ובעצמו. השנייה ב-28 לחודש, שישי הבא באמפי שוני, בית ערכו יהודה פוליקר ומירי מסיקה. עד כאן, ספיישל 30, 30 שנה לאלבום הבכורה של ריקי גל, במסגרת סדרת הספיישלים המיוחדים על אלבומי המופת של 1987, כאן בשלוש השבתות הקרובות, בין 7 ל-9 בגימל. נתראה בשעה הבאה עם אלבום הבכורה של אהוד בנאי והפליטים. נשאיר אתכם עם קצת חלומות ארוכים.
הלילה על פני השקט גובר, מתעצם קולו, ילד בורח בין הסמיכות, מסתתר עם פעימות שננים בחלום. מישהו זז בבילון, פחד הלילה מרחף, תנו לו לישון. יש ענקים בארון, למה החושך אדום, איפה היד שתלטף? מתעייף ונרדם לאט, חלומות ארוכים מתבטלים במופון, ואלוהים ומלאכים עוטפים את גופו מבלי לגעת בנפשו. לאט, חלומות ארוכים מתפתלים.